קפצנו. כן, אז אנחנו היום בעזרת השם, כמו שהגדרנו את השיעור, מי שראה בהודעות, תשובה דרך חיבור לכלל ישראל. למעשה, שבוע שעבר דיברנו על תשובה דרך חיבור למוסר העולמי. זאת אומרת, דיברנו על זה שיש בעולם איזשהו טוב בסיסי שנמצא בשורש המציאות שלנו. וכיסאות. ואדם וכל אדם בעולם, ודאי אדם מעם ישראל, שהוא כבר יותר בנוי בצורה כזאת שהוא יכול לחוש את הדבר הזה, רוצה להתחבר, אמור להרגיש את החיבור שלו לטוב הזה שנמצא בעולם, ליושר הזה שנמצא בעולם, לצדק הזה שנמצא בעולם, וזה הדבר הזה בעצם מחבר אותו לקדוש ברוך הוא ונותן לו דחיפה לתהליך התשובה. היום אנחנו נראה קומה נוספת בעניין הזה, שהיא קורה דרך הצינור היותר מוגדר של מה שנקרא כלל ישראל, כנסת ישראל, לא כל כך משנה כרגע ההגדרה המדויקת, אנחנו תכף נראה את ההגדרות שיש פה ברב. רק לפני שאני נכנס לעניין הזה, אני רק רוצה עוד פסקה אחת קטנה שלא הספקתי אותה בשבוע שעבר, כי אני אוהב לגמור בזמן ולא לא לעבור את הזמן, וגם זה עומס לפעמים כבר יותר מדי של פסקאות. אבל ממש פסקה אחת קטנה, שהיא בפרק ד', פסקה ד', ושם הרב אומר כך, הטבע העולמי, ד', פסקה ד', פרק ד', פסקה ד', הוא אומר ככה, הטבע העולמי וכל יציר פרטי, ההיסטוריה האנושית וכל איש יחידי ומעשיו, צריכים להיות מסוכרים בסקירה אחת, כתוכן אחד בעל פרקים שונים, ואז ממהרת האורה של הדעה המביאה לידי תשובה לבוא. זאת אומרת, אומר הרב, אם אדם מנסה להרגיש את היותו חלק מההשתלשלות ההיסטורית של כל העולם. שימו לב, פה עוד לא מדובר על עם ישראל, לכן זה ממש פה עוד איזשהו זנב שאמרתי, נשאר לי משבוע שעבר, שנוגע לעולם כולו, להיסטוריה בכללותה ולעולם כולו. ברגע שאדם יצליח להרגיש את מה שהרב מתאר פה, שההיסטוריה האנושית כולה, בסופו של דבר, מתחילתה ועד סופה, יהיה איזשהו מין מהלך אחד גדול, כללי, שאותו אדם שהגיע לעולם באיזשהו רגע מסוים בתוך הסיפור הזה, הוא חלק מהפאזל הגדול הזה. אומר הרב, אם תצליח להרגיש את החיבור הזה, זה משהו שיקרב, איך הוא קרא לזה, ממהרת האורה של הדעה מביאה לידי תשובה לבוא. כלומר, זה ייתן לך דחיפה לרצות להיות חלק מהמהלך הגדול הזה, שהוא מהלך אלוקי, ששבוע שעבר דיברנו עליו, אני לא מרחיב על זה יותר. אז כמו שאמרנו, היום אנחנו נראה פסקאות, מספר פסקאות, שהוא ידבר על כביכול על אותו תהליך, אבל בהקשר של עם ישראל. אז ניכנס ישר לתוך הדברים, עדיין פה בפרק ד', אנחנו ככה לא צריכים כרגע לעבור למקום אחר. פרק ד' פסקה ז', ואחרי ז' נחזור לו', ואני בכוונה עושה את זה בסדר הזה, למרות שבספר זה בסדר ההפוך, אבל תראו תכף למה זה. זאת אומרת ככה, נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק המוחלט, שבהתגשמותו הוא כולל את כל הטוב המוסרי שבפועל. על כן, כל פגם מוסרי שהאיש היחידי מישראל עושה, מחליש הוא בזה את קישורו עם נשמת האומה כולה. והתשובה הראשונה, היסודית, היא להתקשר עם האומה בנשמתה. ועימה, הכרחו לתקן את הדרכים והמעשים כולם, לפי אותו התוכן המהותי שבנשמת האומה. אז אומר הרב, קודם כל ככה, קביעה. קביעה היא, נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק המוחלט. מה זאת אומרת? בואו ננסה טיפה להבין את הדברים. אז אם נגיד שצדק מוחלט זה המוסר העליון הכי עוצמתי שיכול להיות, שהוא יותר מאשר המוסר הבסיסי שדיברנו עליו בשבוע שעבר, שזה הייתי קורא לזה בבחינה דרך ארץ קדמה לתורה, יש בעולם מוסר בסיסי שאנשים אמורים לא לפגוע אחד בשני, וקרונית גם לעזור אחד לשני ולהיות אנשים בסדר. זה המוסר העולמי הפשוט, שגם הוא ראינו להתחבר אליו, זה דחיפה רצינית לתשובה גדולה, להיות חלק מהטוב שיש בעולם, הבסיסי. אבל כשמדובר על עם ישראל, על נשמת האומה, אנחנו מדברים על קומה יותר גבוהה של צדק ומוסר. ולמה? כיוון שעם ישראל, כל המהות שלו זה להיות טוב לעולם. כלומר, בעצם שורש נשמת האומה, כמו שהוא קורא לזה פה, זה ממש לגמרי להיות טובים, אבל טובים ברמה גבוהה של טוב. מה זה נקרא רמה גבוהה של טוב? אצל הגויים, הגמרא בבטרה אומרת, יש פסוק שאומר, חסד לאומים חטאת. למה חסד לאומים חטאת? לכאורה הם עושים חסד, אז למה אתה קורא לזה חטאת? אז מסבירים שהחסד שהם עושים, הם בסופו של דבר הוא יותר לטובתם האישית. זאת אומרת, אתה יכול להיות אדם טוב כאשר המחשבה העיקרית שלך זה למה להיות טוב? כי אם אני אהיה טוב, אז גם יהיו טובים אליי. כלומר, אני אקבל את זה חזרה. זה רמה יחסית בסדר, אבל זה לא הרמה הכי גבוהה של טוב. לכן חסד לאומים חטאת, הכוונה היא שכל החסד שהם עושים, הם תמיד בסוף איכשהו חושבים גם על התועלת שיוצא להם מהחסד הזה. וזה כנראה הקומה שלהם, וזה כנראה מספיק. חוץ יש חסידי אומות העולם, שלכן קוראים להם חסידים, כי הם באמת עושים מעשים טובים, כמו עם ישראל, הם עושים מעשים שהם לפנים משורת הדין, והם חושבים באמת על טובת השני, ולא על עצמם בכלל. וראינו דברים כאלה, גם בשואה וגם בזמנים אחרים, יש נשמות גדולות כאלה, אבל זה נשמות פרטיות. הכלל הוא לא כזה. בעם ישראל, הכלל כולו הוא כזה. כלומר, כל העם הוא כזה שהוא באמת רוצה, בפנימיותו כמובן, תגידו מה, רואים גם אנשים שלא כאלה. ברור, זה בחיצוניות. חיצוניות, יש יצר הרע, הוא מעכב, יש קליפות, הכל ברור. אבל בפנימיות, אם ניגע בשורש נשמת האומה, שבסוף היא גם השורש של כל יחיד ויחיד באומה, זה הרצון להיטיב לעולם, להיות המצפן של העולם, הצדק העולמי, הטוב העולמי. איפה אני רואה את זה? בפסקה ו', תסתכלו רגע ממש ביחד, ראש הפסגה של נשמת האומה היא המגמה הכללית מה שתפס אותי פה זה המילה הכללית, המגמה הכללית, שהאומה שואפת אליה בעצם הווייתה, וזה כבר יוצא על כללות ההוויה. שימו לב, הוא חוזר על זה עוד פעם. בסך הכל שתי שורות, חוזר על הביטוי, מגמה כללית, כללות ההוויה, ורעיון התשובה העליון נעוץ במרום חביון זה. כלומר, עם ישראל רוצה את הכלליות של העולם, רוצה את הטוב של כלל העולם. זה גם מבחינה רוחנית, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני מבקש מכם שתהיו אלה שמביאים לעולם את הטוב, את האמונה, את היושר, את הצדק, את המוסר, את כל הדברים האלה, וזה גם מבחינה גשמית. אנחנו רואים הרבה פעמים, באמת אפילו בדור שלנו, אפילו בדור שלנו אפשר לראות את זה יותר, שבאמת בכל מיני אסונות עולמיים, אנחנו הרבה פעמים שולחים ומנסים לעזור, כי אנחנו טובים. כי אנחנו, כי עם ישראל הוא טוב, הוא כמובן יכול להיות עוד הרבה יותר טוב, וזה רק, אנחנו רק תואמים ככה קצת מהפוטנציאל של הטוב הזה, אבל באמת זה אנחנו, זה נשמת כלל ישראל. לכן, האדם הפרטי, אנחנו חוזרים עכשיו לאדם הפרטי, אז אומר הרב, כל פגם מוסרי שהאיש היחידי מישראל עושה, הוא מחליש את קישורו עם נשמת האומה. זאת אומרת, עכשיו המשוואה היא מאוד פשוטה. אם נשמת האומה זה הטוב, המוחלט, העליון וכו', ואני, כל אחד מאיתנו, הוא חלק מנשמת האומה, כן? הרי זה נשמה אחת וגופים וכל החכים, אנחנו בעצם כולנו אחד, כל אחד הוא חלק מהדבר הזה. אז כדי להיות באמת קשור לדבר הזה, אז אתה צריך שגם אתה, ברמה האישית, גם תהיה כזה. כלומר שהטוב שבך יהיה כזה שבאמת אתה חושב באמת על טובתם של אחרים. אתה מוכן לוותר, אתה מוכן להתנדב. אתה לא פרייר. אתה לא פרייר אם אתה מתנדב. כמו שלפעמים אנשים שלא עובדים על המידות שלהם, אז אם הם עושים איזה משהו טוב, הם אחר כך כזה קצת מבואסים על עצמם שהם היו פריירים, כאילו, בזה שהם נתנו מעצמם, והתנדבו, והשקיעו, ועזרו, וויתרו, וכולי. לא, אתה בדיוק הפוך. כל דאגה שלך שהיא רק לעצמך, היא מרחיקה אותך מנשמת הכלל. וכל מצב הפוך, כל התחזקות שאתה מתחזק ועושה דברים לטובת אחרים. עכשיו תראו, נשמת האומה, לעשות טוב לכלל, זה בסוף, ברוב המקרים, זה בא לידי ביטוי דרך המערכות היומיומיות שבהם אתה חי. כן, הרי בסוף זה לא כל רגע אדם יהיה טוב, אני רוצה עכשיו לעשות טוב לכלל האומה. מה, איפה, איך אני, אולי הצבא זה אחד המקומות היחידים ששם אני יכול, אני מתגייס, אני שם מדים, וזהו, אני האדם כללי, ואני באמת עושה תפקיד כללי. בסוף אני שומר עכשיו, ואגב, גם בצבא צריך להרגיש לא פרייר, ולא להתבייס מאיזה מפקד כזה או אחר שמתנהג אליך לא יפה, כי זה שטויות ליד הדבר הגדול שבו אתה עוסק. זה אומנם לא קל ביום-יום של הצבא להרגיש ככה, אבל זה הסיפור. אם תבוא ככה, אם תבוא ככה לצבא, ואם תתנהל ככה בצבא, אז עשית לעצמך עבודת מידות מדהימה, כי אתה באמת מרגיל את עצמך להיות חלק מהכלל ופועל לטובת הכלל. חוץ ממערכות כאלה כמו הצבא או דברים כאלה גדולים, בסוף ביום יום זה בא לידי ביטוי בעזרה הקטנה לחבר, בוויתור, בנתינה, בהשקעה, בעזרה, בכל מערכת שנמצא בה, במשפחה. אתה מפנה את הזבל ואתה שוטף כלים ואתה שם יד בספונג'ה ולא יודע, כל דבר אחר שצריך בבית, אז אתה לא פרייר, אלא אתה טוב. אתה רוצה להיטיב לגרעין המשפחתי שלך, אתה נותן לו. אותו הדבר בחברי חדר שלך, אתה מנקה את החדר שלך ולא עושה חשבון, החבר שלי לא מנקה, אז אני גם לא אנקה, כי מה, אני הפרייר של החדר שאני אנקה? אני אנקה כי נכון לנקות וצריך לנקות, נכון, צריך שיהיה איזו תורנות, נכון שכדאי שגם אחרים יהיו בזה, אבל אני אעשה כי זה נכון לעשות. אותו הדבר, אני אעשה את, לא יודע, את התורנות שלי במטבח, בישיבה, וגם ישים יד מעבר לתורנות שלי, שצריך לפנות את הכלים, וצריך לערוך את השולחן ביום שישי. כל דבר כזה זה עבודת מידות מדהימה. כלומר, תעשה את זה לא רק בגלל שבישיבה מבקשים וצריך. תעשה את זה מלכתחילה, מבחינתך, כדי לעבוד על המידות שלך. כלומר, זה, יש לך כלי מצוין, תחפש. תחפש איפה שאיפה אתה יכול לעזור. איפה אתה יכול לתת. איפה אתה יכול לעשות שהתמונה הכללית תהיה יותר טובה. אתה בעצם דרך זה מתקשר לנשמת האומה. אתה מתקשר למעגלים שסביבך. מעגלים שסביבך הם מעגלים שהם עצמם. הישיבה כולה היא רוצה לפעול לטובת הכלל. כן, למה יש ישיבת הסדר? כי היא רוצה לעשות טוב לעם ישראל, להרבות תורה, להרבות צבא, להרבות חסד, להרבות זה. ואתה פועל בתוך הישיבה שהיא תהיה יותר נעימה ויותר טובה, אז בסוף אתה פועל לעם ישראל. זאת המערכת, שאם אתה קולט את הנקודה הזאת, שכל פגם מוסרי בעצם מרחיק אותך מהכלל, ואתה רוצה לתקן את זה, אז הרב אומר, זה רעיון התשובה העליון, נעוץ בסיפור הזה. כלומר, אתה בעצם עושה תשובה מאוד עליונה, כי אתה רוצה להתקשר לנשמת האומה, ונשמת האומה זה דרגה מאוד גבוהה. נשמת האומה שהיא הטוב האלוקי שמופיע במציאות דרך עם ישראל, האומה כולה היא קרובה מאוד לקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא בעצם שורה על היחידים מעם ישראל דרך הכלל. מה שעברה עסקנו בזה בעריכות, באורות ישראל, אז לא עכשיו המקום לחזור על זה, אבל במשפט אחד, זה הסיפור. הקדוש ברוך הוא שורה על כלל ישראל, ומתוך כך כל הפרטים מקבלים את השפע האלוקי שלהם. ככה שיוצא שכל אחד שדבק בנשמת האומה דרך המידות הטובות של האומה, הוא בעצם מתחבר דרך זה לקדוש ברוך הוא. ולכן זו תשובה מאוד גדולה. עד כאן, אם יש קודם כל, לפני שעוברים ל... חלק השני, לעוד קומה בעניין הזה, אם יש איזה... כן.
אנשים שעושים אותו לא מאמינים דתיים, ובני קיבוצים שחשוב להם לעשות
טוב,
וגם
יש שם
תשובה
עליונה
באותו סדר
גודל
של
אדם
שזה
בא לו
מתוך
תורה. כן, זה שאלה מאוד טובה. התשובה היא כן ולא. כן, כי באופן אובייקטיבי, הם פועלים לטובת האומה, ולכן הם באמת, זה משהו מוחלט. כלומר, אתה עושה טוב, אתה מתקשר לנשמת העולם ולנשמת האומה, ולכן אתה עולה ברמתך. לא, כי כשאתה לא מודע לזה, ואתה לא עושה את זה כחלק מהרצון שלך להתקרב לקדוש ברוך הוא, וכחלק מהבנה מהי נשמת האומה, אז כל דבר, כשלא יודעים אותו ולא מודעים אליו, הוא פחות בעוצמה מאשר כשמודעים ויודעים. לכן זה כן ולא, אבל אם תשים לב במקומות שהרב קוק כתב על החלוצים שהם אידיאליסטים וכולי, אז הוא מזכיר את הנקודה הזאת, שבזה שהם פועלים עם הכלל, יש מקום שהוא כותב, הם אנשים רוחניים. זה לכאורה מאוד סותר, איזה רוחניים, כאילו ביום יום שלהם הם היו מאוד רחוקים מלהיות אנשים רוחניים, אז איך אתה קורא להם אנשים רוחניים כשהם... אבל הוא אומר שכל מי שפועל עם הכלל, ככה הוא מסביר את זה שם, שכל מי שפועל עם הכלל הוא בעצם רוחני. עכשיו, הם לא יודעים את זה, אבל אמיתית הם רוחניים. היה חשוב לא לכתוב את זה כדי להבין איך להתייחס אליהם, לא להגיד, טוב, הם לא מניחים תפילין, הם לא שומרים שבת, אז הם בכלל לא. אז זה לא נכון. וזה נכון גם היום, על אנשים, כל מיני אנשים שלא משנה, אם זה בצבא או כל מיני אנשים טובים בכל מיני עמותות וכל מיני דברים. לצערנו זה לא תמיד, לפעמים זה לא מגיע מהמקום האמוני והרוחני, אבל עדיין זה משהו גדול. לצערנו רואים לפעמים אנשים מאוד דתיים, אבל מבחינת מידות הם לא, הם על הפנים. ואז יוצא שבעצם הם לכאורה מקיימים את המצוות מבחינה מעשית, אבל באמת מבחינת קרבה לנשמת האומה ולקדוש ברוך הוא, הם לא בטוח שהם נמצאים במקום טוב, כי הם לא פועלים לכלל. הם לא אנשים טובים. אז פה הדברים הם... איך היה אחד התנאים שהיה עלה למעלה וירד למטה, אתם זוכרים? הוא ירד, הוא אמר, שאלו אותו מה ראית? הוא אמר, ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה. כלומר... יש שם הפתעות מגבוה ומי נמוך. כי פה בעולם אנחנו לפעמים שופטים לפי רמות מסוימות, ושם זה... זה בצורה אחרת. כן. עוד איזה הערה, שאלה? אם תזכרו, תגידו. אם לא, אנחנו נעבור לעוד קומה, ועכשיו אנחנו עוברים ברשותכם לפרק י' ג' פסקה א'. פרק י' ג', פרק י' ג', פסקה א'. אומר הרב כך, אי אפשר להידבק באמת ביסוד הלאומי של ישראל, כי אם מי שנשמתו הוטהרה כבר, על ידי תשובה מחטות האדם המגונות ומידותיו הפחותות, או מי שנפשו לכתחילה היא נפש טהורה. כי היסוד האמיתי של תכונת האומה הישראלית היא שאיפת הצדקה העליונה, צדקת השם בעולם. וכל מי שנזדהם באיזה חטא, לפי אותה עמידה של זוהמתו, אין חפץ הצדקה והטוב מאיר בקרבו כראוי. ועל כן, לא יקושר באמת עם התכונה הלאומית עד אשר יתהר. אז אני חושב שיש פה שתי נקודות בפסקה הזאת. דבר ראשון, היסוד הלאומי של עם ישראל, לי זה הזכיר את דברי הגמרא, מופיע גם בזוהר, שאומר שהתכונות של עם ישראל זה שהם רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. כלומר, ועד כדי כך שזוהר אומר שמישהו לא כזה, אז הוא ערב רב. אנחנו היום לא יכולים לדעת מי זה ערב רב, כי זה דברים נשמתיים, אבל ככה חזל אומרים, שמי שאין לו את המידות האלה, זה שם סימן שאלה אם הוא בכלל מזרע עם ישראל. כי מי שמזרע עם ישראל, חייב להיות שיש לו את המידות האלה. אז קודם כל, להידבק ביסוד הלאומי, זאת אומרת, להיות חלק מעם ישראל, זאת אומרת, להיות חלק מהמידות של עם ישראל, זה שיהיה לך את הדברים האלה. ולכן הרב אומר, אם חסר משהו, איך הוא אמר את זה, צריך לעשות תשובה מחטות האדם המגונות ומידותיו הפחותות. כי כיוון שנשמת האומה היא כזאת, זה הצדק העליון, זה הרחמנות, זה הביישנות, זה הגמילות חסד, אז כל מידה אצלנו שהיא לא כזאת, היא מנתקת אותנו מהיסוד הלאומי. אבל פה הרב הוסיף עוד קומה ואמר שבכלל כל מי שנזדהם באיזה חטא, לפי אותה עמידה של החטא, אין חפץ הצדקה והטוב מאיר בקרבו כראוי. פה זה דבר מעניין, כי פה בעצם זה כבר לא רק עניין של מידות, אלא הוא אומר כל חטא. זאת אומרת, כי מה שראינו עד עכשיו זה אומר, אוקיי, אם אני אדם לא טוב, אם אני אדם לא רחמן, לא בסדר. אבל פה הרב אומר, כל חטא מרחיק אותך בעצם מנשמת האומה. למה? אז אני אגיד את זה קודם בעל פה, אני אחר כך, נקרא לזה, אולי יחזק את זה או יוכיח את זה מכמה משפטים שהרב אומר את זה. בסופו של דבר, עם ישראל בנוי בעצם משתי קומות. הקומה של המידות והמוסר, שזה קומה מאוד גבוהה של הטוב והצדק, כל מה שראינו, אבל יש קומה נוספת. והקומה הנוספת זה הקומה של המצוות האלוקיות. כלומר, יש פה בעצם שלוש קומות. אצל הגויים יש קומה של מוסר בסיסי, כמו שאמרנו, דרך ארץ פשוטה של העולם, שאתה לא גונב ולא נותן מכות לאף אחד, ולא עושה טובה למי שמבקש ממך טובה, לא משנה מה המחשבות שלך בטובה הזאת, אתה עוזר. יש קומה שנייה, שזה המידות של עם ישראל, שזה מידות ברמה אחרת. זה מוסר ברמה אחרת, זה טוב ברמה אחרת, זה רחמנות ברמה אחרת, זה גמילות חסד. ויש קומה נוספת, שהיא הקומה של המצוות האלוקיות. כלומר, עם ישראל גם הצטווה במערכת שלמה של מצוות, שאנחנו כולנו כמצוות עשה ומצוות לא תעשה, שכל המצוות האלה, בסופו של דבר, הם חלק מנשמת האומה. כלומר, התורה כולה היא תורת חסד. התורה כולה היא תורה של טוב. הטוב הזה גם בא לידי ביטוי, דרך שמיטה ודרך שבת ודרך סוכה ודרך תפילין. תגיד לי איך בדיוק שזה צריך ללמוד. לפעמים זה, רואים את זה בצורה פשוטה וזה, כן, מצוות כמו שמיטה, מצוות חברתיות, ממש מצוות שממש בנויות על הדברים האלה. אבל גם המצוות שאתה לא מבין איך הן קשורות לזה, גם הן קשורות לזה. כי השכל האלוקי, נקרא לזה ככה, יודע איזה מעשים שאם אדם יעשה אותם, הם באמת יהפכו אותו להיות האדם הכי נעלה, הכי מרומם, הכי טוב, הכי רוחני והכי ישר והכי שמביא את הצדק לעולם. ולכן, כל חטא חלילה שהאדם נופל בו, הוא בעצם מרחיק אותו שוב מנשמת האומה שהיא בנויה גם מהטוב המוסרי וגם מהטוב של המצוות האלוקיות. זה בעצם הופך להיות קומה אחת. אז נכון שהבסיס הוא הצד המוסרי, אבל זה, אם זה לא קיים, אז בכלל זה לא מתחיל בכלל, כי השורש של כנסת ישראל זה הטוב, ולכן קודם כל צריך להיות אנשים טובים, ולהיות בעלי אישיות ובעלי מידות, אבל על זה נבנה את הקומה של המצוות, שהיא מרוממת את הטוב הזה עוד יותר. מאיפה אני לוקח את הדברים, לא ממציא אותם? אני רוצה ברשותכם להביא לזה מקורות משתי פסקאות. ככה, אחת, פה בפרק י' ג' בפסקה ב', אבל החצי השני של הפסקה, כי החצי הראשון למדנו אותו שבוע שעבר, אז אני לא רוצה לחזור, לא רוצה לחפור פה יותר מדי. אז החלק הראשון, שם הרב דיבר על זה שכל פגם במידות מנתק את האדם מהטוב העולמי. לא של עם ישראל, מהטוב העולמי. עכשיו תראו את החלק השני. החלק השני הוא אומר ככה. וכדי להסיר גם כן את המניעה המעכבת מהשלמת הלבוש הישראלי, המלביש את הטוב האלוהי המופשט על פי סגנונו המיוחד, צריך להסיר כל מניעה מעשית מכל הנוגע לנפש הישראלית. וזאת היא התכונה המצריכת לתשובה גמורה מכל פרטי פרטים של כל חטא ואבון על פי התורה שבכתב ושבעל פי, שכולה היא נשמת השם בקשר ישראל. מתחבר למה שאמרנו? שימו לב, התחלת הפסקה הוא דיבר על הצד המוסרי, שהוא נכון גם לכל העולם. אבל זה לא נגמר פה, זה ממשיך עם הלבוש הישראלי המיוחד, שכמו שאמרנו, יש ללבוש הזה גם פן מוסרי עליון יותר מאשר אצל הגויים, ויש לו גם פן שקשור לכל התורה שבכתב ושבעל פה. כי כל התורה דרכי הדרכי נועם ונתיבותי השלום. וכל התורה מובילה בסוף לצדק האלוקי ולטוב האלוקי שיופיע בעולם. לכן כל חטא, או חוסר מצווה או עבירה, לעבור על עבירה, הוא יוצר איזשהו סדק, יוצר איזשהו ריחוק מאותו טוב שנמצא בנשמת האומה, ולכן התשובה היא צריכה להיות באופן הזה. עכשיו תשימו לב טוב מה שבעצם הרב אומר פה. הרב אומר, כשאתה חוזר בתשובה, נגיד אדם חלילה נפל באיזה משהו, שבע יפול צדיק וקם, אין אדם שצדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, קורה, אנחנו נופלים. עכשיו כשאנחנו מתקנים על מה לחשוב, אז אל תחשוב רק, עכשיו אני, וואי, נפלתי, לא מרגיש טוב עם זה שנפלתי, רוצה לתקן, אולי מפחד גם קצת מהעונש, לא יודע, אני רוצה לתקן את זה. תחשוב, נפלתי, אגב, זה גם ההרגשה בדרך כלל הלא נעימה שיש אחרי איזה נפילה. חלק ממנה זה בגלל הריחוק מנשמת האומה. כי העושר הכי עליון של האדם, וזה פסקאות במקומות אחרים שאני לא אקרא אותם עכשיו, האושר הכי עליון של האדם זה ככל שהוא קרוב יותר לנשמת האומה, ככה הוא יותר, ככה הוא יותר שמח. ככה הוא יותר, הוא יותר טוב לו. יותר, באמת גם בהרגשה הפנימית שלו, הוא באמת יותר שמח, הוא יותר מאושר, הוא יותר, כי הוא מחובר לאמת של העולם, מחובר לעם ישראל, עם ישראל מחובר לקדוש ברוך הוא, הוא מחובר לטוב, שזה ה-DNA של העולם, טוב השם לכל, ואז גם האדם שמח כשהוא כזה, הוא גם רואה תמיד דברים בעין טובה, בעין חיובית, הוא תמיד עם אנרגיות חיוביות של, הוא לא כזה מבואז, והוא לא כזה עצוב, והוא לא, הוא לא ממורמר, והוא לא מחפש כל מיני דברים לא טובים אצל אנשים, אלא הוא חלק מהמהלך הטוב הזה. וכשהוא נופל באיזה חטא, אז הוא כאילו התרחק מהטוב הזה, ואז בא לו הביאוס הזה, בא לו ההרגשה הלא טובה הזאת. לכן כשהוא חוזר, הוא מתקן, אז אומר לו הרב, כשאתה חוזר, תחשוב על זה שאתה רוצה עכשיו להתחבר חזרה לנשמת האומה וממילא לקדוש ברוך הוא, ואז כל החזרה מהחטא היא תהיה הרבה יותר עוצמתי, היא תהיה הרבה יותר גדולה. עוד ראיה אחת למה שאמרנו עכשיו, אז תראו ברשותכם בפרק י"ב פסקה ח', וגם זאת פסקה שאת החצי הראשון שלה קראנו בשבוע שעבר, ואני עכשיו קורא את החצי השני כדי לא לחזור. החצי הראשון היה, עוד פעם, ראינו שכל ההוויה היא טובה, ותשובה העליונה זה להתחבר להוויה הטובה. ואז באמצע הפסקה, בערך בשליש האחרון, כתוב ככה. הוא אומר ככה. לא כוכבית, י"ב ח' הרגיל. י"ב ח' הרגיל, לא הכוכבית אחד. כן? אז הוא אומר ככה. ועל ידי התורה, כן, לפני כן זה היה על ידי המציאות, להיות חלק טוב מהמציאות, ועל ידי התורה מתגלה היא באור קדושה. לכל קיבוץ לפי ערכו, ולישראל בצורתו המסוימה מאוד, ההתאמה המוסרית בכל התגליותיה, והאישיות המוצאה באורחות חייה ותכונות רוחה, פגמים, ואי הרמוניה, כלומר חוסר השתלבות, לגבי הקול המוחלט, הפנימי והמגולה, היא מצטערת צער אין גבול ומשתדלת לשוב למקור החיים והישות. מתחרטת היא על כל תעיותיה ושבה בלב נוהם ובשמחת הצלה. תאיתי כשה עובד בקש עבדיך כי מצוותיך לא שכחתי. אז פשוט החלק השני של הפסקה מדבר על התורה. חלק הראשון הוא מדבר על זה שבכלל המרכז של היש של כל ההוויה הוא הטוב והזה והישר, ראינו שבוע שעבר, ואתה רוצה להיות חלק מזה, וזה דחיפה לתשובה. חלק השני של הפסקה, הרב אומר, זה גם קשור לתורה. כל ריחוק מהתורה, כל חטא שנוגע גם למצוות שהן לא קשורות למצוות המוסריות ושנוגעות לענייני המידות והזה, גם זה בסוף, כמו שהוא אמר קודם בי"ב, בפרק י"ג פסקה ב', זה הלבוש הישראלי על הטוב הזה שנמצא בעולם. יש לבוש ישראלי שהוא קומה נוספת שבא ידי ביטוי במצוות האלוקיות, בסדר החיים שהתורה אומרת לנו להתנהל בו, שהוא כולו נועד למטרה הזאת של שאיפת הצדקה בעולם וכל המהלך הזה. ואם כן, אז באמת אם חושבים על המהלך הזה, כשמתקנים, כשעובדים על התיקון שלנו בכל מיני דברים, בשביל להתקשר לנשמת כנסת ישראל, זה מעצים מאוד קודם כל את עבודת המידות שלנו, כמו שאמרנו קודם, כי אתה בעצם ממש מחפש את זה, ולא רק שאתה לא מרגיש מנוצל, או כמו שאמרנו פרייר וכדומה, אלא הפוך, אתה ממש מחפש את הדרך, איפה אתה יכול להיות טוב, לתת מעצמך, להיות חלק מכלל, לרצות שהכלל יהיה יותר טוב. אגב, בדור שלנו זו עבודה מאוד קשה, כי זה דור עם הרבה פרטיות, עם הרבה... היו דורות, אתם מדברים עם ההורים, או בטח עם הסבא וסבתא שלכם, ובטח עם הסבא רבא, אז זה כזה, כולם, לא היה להם כאלה תנאים טובים, וכולם היו בשביל הכלל, לבוא, נבנה את הארץ, נעשה, נתרום וכו' וכו'. לאט לאט, עם השנים, שהכל נהיה מאוד מפונק, מאוד מאוד נוח, מאוד מאוד כזה... אז במצב הזה, יותר קשה לצאת מעצמך, כאילו, מהמקום, אזור הנוחות, מה שרגילים לקרוא, ולהיות כאילו שוב, כאילו להתחבר לדורות האלה שחיו כאילו, זה לא לפני 1,000 שנה, בסוף זה אנשים שחיים איתנו היום, אתה שומע מהם את הסיפורים כאילו איך הם חיו, שומע על משפחות שגידלו לא יודע כמה ילדים בדירה, 3 חדרים, מיטות על קומות, מזרונים על הרצפה, כאילו, דברים הזויים, כן, ואנחנו כאילו, ככה באיזה, בלוקסוס מטורף, גם בבית, ואם פתאום מבקשים מאיתנו בבית, לא יודע, להיכנס עם עוד איזה אח לחדר, אנחנו מתחילים כבר לעשות פרצופים להורים, מה, אני רציתי חדר לבד, למה אני זה, כל מיני דברים כאלה. או בישיבה, אני יודע, לפעמים יש דיון, 2 בחדר, 3 בחדר, כאילו אנשים חיים ב... מספר לי לא מזמן מישהו שהיה בישיבה בגבעת אולגה, וכל עוד הם היו 12 בחדר, היה סבבה לו, זה הסתדר. אבל היה שם כל כך הרבה תלמידים, שזה הגיע למצב שהם 18 בחדר, ואז הוא כבר, וואו, הוא אומר, יאללה, איך אני הולך להסתדר עם זה? 18 בחדר, ממש כאילו, צריך כאילו כוח להישאר שם. אמרתי לו, וואלה, בוא, אני אצביע אותך אלינו, אתה בוא, דבר פה, תן איזה... אנשים כאילו, תשמע, קשה לי להצטרף, צרפו לי עוד אחד שלישי לחדר, כאילו, איפה? בוא, תסתכל קצת ימינה, שמאלה, כאילו, מה קורה? אפילו היום, עוד היום, כאילו, בישיבות אחרות, ובטח תסתכל טיפה קדימה אחורה, כמה שנים רק, מה היה, כאילו, ו... אבל בסדר, כל דור, זה שיש דור עם תנאים טובים וזה סבבה, זה על הכיפק. למה לא? לא צריך סתם דווקא לסבול בכוונה, אין עניין, זה מצוין. אבל, הבעיה היא שזה כבר מאוד מקשה על עבודת המידות הזאת, כי אתה כל כך מתרגל לטוב הזה ולנוחות הזאת, וזה שכל איזה, כל איזה פתאום איזה מאמץ קטן שאתה צריך לעשות פתאום, לשנות, להיות עם איזה מישהו שאני לא הכי אוהב אותו, קצת טיפה פחות אוהב אותו, מה, איך אני אסתדר, וזה כאילו, מה... כאילו, דברים קטנים, אבל בסוף זה הסיפור. כאילו, ברגע שהאדם נהיה נוח לבריאות, בקלות, זורם, מוותר, נותן, לא עושה עניין. אחר כך גם בחיי ניסויים יהיה לו יותר קל, כי הוא לא... גם אם, בסוף גם עם אשתו, מי שהיום קשה לו, גם יהיה לו קשה עם אשתו בסוף לוותר על דברים ולפרגן ולזה. אז, אבל בסוף, אם אתה עושה את כל העבודה הזאת מתוך... המגמה הזאת של הרצון להיות חלק מהאומה, הרצון להיות חלק מהכלל ולהבין שלהיות חלק מהכלל זה הדבר הכי, הכי גבוה שיכול להיות, אז זה דבר מדהים. אז יש פה עוד איזה פסקה אחת כבר, אני כבר אוותר עליה, אבל שם הוא אומר, שממש הוא אומר את הדבר הזה, שלחזור, כאילו, לתקן חטאים בשביל המגמה הזאת של להיות... רוצה את טובת האומה, להיות מחובר לכלל האומה ורוצה את טובת כלל האומה, זה משדרג ומרומם את את התשובה שאנחנו עושים לרמה הרבה יותר גבוהה, ולכן זה נקרא תשובה עליונה. כלומר, אם ראינו גם שבוע שעבר וגם השבוע, חזר כמה פעמים הביטוי הזה תשובה עליונה. כי זה תשובה ברמה באמת מאוד גבוהה. אתה לא חוזר רק מטעמים יותר אינטרסים כאלה אישיים, שזה לפעמים בתחילת הדרך זה בסדר, אבל כשרוצים לעלות לקומה יותר גבוהה, אז מגלים את הדברים האלה שהרב באמת ככה, שזה אורות התשובה, הם באמת חידוש גדול מאוד בכל הספרים, ביחס לספרים אחרים, שדיברו על דברים אחרים, אבל לא דיברו על זה בצורה הזאת שנמצאת פה. כן, משהו... להעיר, לשאול. בסדר גמור, יישר כוח, תבורכו. בעזרת השם, תהיו.